שהוא הודה במעשה תמר, שנאמר, ויקל יהודה ביום הצדקה ממני. אמר לו אביו, אמך הודית בך, ואת הודית לפי כך, אחיך יודו לך. אז המדרש הזה כבר מראה לנו איך יסוד, כמעט הייתי אומר שיש פה ניתוח פסיכואנליטי. זאת אומרת, יסוד שהיה אצל הינוקה הזה בנפשו, שנטבע על ידי האמא שנתנה את השם, זה חזר. אתה עצמך הגשמת את התקוות של אמא. אמא הודתה לקדוש ברוך הוא, ואתה גם הודית במעשה תמר, ועוד נשוב לדבר הזה. ועכשיו, אחרי שאמא הודתה, ואתה הודית, עכשיו אני מודה בשמך, והאיחולים הם שיודוך אחיך. היסוד של תודה, היסוד של הודעה מיוחד ליהודה. אז בהבנת הגמרא הזאת שלא היה אדם, יש כמה הסברים כמו, ויש לו דוגמאות של שתיים, למשל ביפה תואר, ויתכן שהוא ביום מה שאמרו בפרק כמה דברכות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שהודע לקדוש ברוך הוא עד שבת היה עבודתו שנאמר פעם עודת השם, ולזה הביא מה שבניה היו דוגמה שלה. נראה שזה היה עניין מיוחד בה מקודמים לה. ואם תאמר בהשכחה נוח שהודה ואומרו ברוך השם אלוקי ישם ומלכי צדי, אמר ברוך ילד בן השם יקצה לביאת אבל יהיה זיר, אמר ברוך השם אלוקי עד בן אברהם, ואין הפרש שתהיה ההודעה בלשון הודיה ממש ובלשון ברכה. אז מה החידוש שלה? יש לומר די מכל מקום לא מצינו מי שהודה על הטובה שניתנה לו. והרשב"א פירש, זה הרשב"א בפירוש האגדות, עד שעמדה לאה לא קדמה אדם שראה מידה טובו ראוי לאחר, וינתן ממנו וינתן לו, שיצטרך להודות על המידה הזאת שהוא ריבוי החסד. כי ההודעה תבוא מצד קבלת ריבוי החסד. היא אמרה, הפעם נתתי יותר מחלקי. ההודעה המיוחדת היא הודעה שלא היה מגיע לי. הודעה, מה שקיבלתי לפי הבנתי, זה הודעה כל אחד מי שהיה קודם. הודעה מיוחדת במינה, כך פירש הרשב"א את הדבר הזה. ואין היה של הרב קוק, יש גם כן איזה פירוש, אבל אולי לא נעסוק בו, מי שירצה יראה פה. יש פה ניסיון להסביר מהו היסוד המיוחד של ההודעה, שהיא גם כן, שאתה מקבל ממי שלא מחויב, זה תמצית הדברים, שהקדוש ברוך הוא לא מחויב לעזור. לאז הדגישה, כל אלה שהודו לפניה חשבו שיש איזה יחסי גומלין, ואילו אצל לאה זה הודעה שכל כולה אין לה משלה כלום. אין לה משלה כלום, זה כבר מביא אותנו לצד לשוני מעניין מאוד של הודעה. המקום הראשון שמצאתי זה במודה אני של הרב קוק, אם כי אחריו כבר הלכו רבים. מיד בתחילת הסידור מודה אני לפניך. ראשית ההופעה של צהלת החיים. אדם קם בבוקר, הוא מוצא שהוא חי. מביאה אימה את השמחה העליונה בחדוות קודש, שהיא מתבטאת בכל מלוא הודה בביטוי ההודעה. הכרת התודה לאלוהי עולם, אדון כל המעשים המחיי חיים בטובו, היא אוצר הטוב הכולל בקרבו את כל התוכן של מילוי החובה, וכל התוכן של העידון הרוחני ממלוא תנובת אהבה בחוברת, והנשמה מתנערת בה ומתמלא תורה ושמחה. ההוראה הלשונית של חובת ההודעה בביטוי מודה בייחוד, משותפת היא להודעה מגזרת תודה הבאה מתוך הכרת הטובה של המתים, ומגזרת ההתוודות וההודעה על האמת. זאת אומרת, הרב קוק טען, וכך גם הסכימו חכמי הלשון, שהמושג של הודעה הוא משותף לבידוי, לתודה ולהודעה על האמת ולהודעה על טובה שאתה עושה. תרציו לבעיירות, הראה את המקורות של הדברים האלה, זה בסוף עולת ראייה בקרך השני, הביא את המדרשים, והביא גם מהכתב הקבלה בתור השני, הכתב הקבלה בויקרא נמשך הוא לשון הודעה, לעניין החזקת הטובה, מצד מה מעניין הודה שבלשון מקרא, משמעותו הכנעת עצמו הצריכה אל התשובה, איך יכלול לשון תודה או ההודעה הזאת החזקת טובה, הוא הנה יובן בני שהזובח הזה מכיר בלבו כחסר מסד. ננסה להמשיל את זה בצורה קרובה להבנתי. תסלח לי, איך הולכים לרכבת? הולכים פה ימין ואחר כך שמאלה. אני מודה לך. למה בזמן שאני מודה לך, אני קד קידה? אני מוריד את הראש, לישון תודה, אני מודה. זה פעולה טבעית שכל אחד מאיתנו עושה, אני מודה לך. הרי הלכה מפורשת שבביטוי אדם מקופף את הראש. הנה לך, כשאני לא יודע איפה הרכבת, אז אני חסר משהו. ואתה משלים לי את הידיעה הזאת. אני מתוודא, אני מכריז שאני חסר הידיעה הזאת. ואתה מודה לי, אז אתה משלים את מה שעד עכשיו לא ידעתי. זאת אומרת, בכל הודעה, בין הודעת בעל דין, אז אני, מה זה הודעת בעל דין? אני מודה שאני חייב לך 100 לירות. אז אני מודה. אז אני מתוודא על, על העובדה הזאת. וידוי והודעה הם יסוד אחד. כי לעולם כשאני מודה קיבלתי משהו. לא היה מי שקדם ללאה בהודעה, מכיוון שהיסוד של לאה קיבלתי יותר ממה שמגיע לי. היא התוודתה, היא נתנה ביטוי לחיסרון הזה שחסר לי. ויש בתורה שלמה, קיבלתי מחכם אחד קונטרס גדול, שיעריך בחריפות ובקיאות לברר הסגנון וידוי והודעה בחזל, שיש בזה כמה סבירות, וזה אשר השבתי לו, מה שעריך בבירור הלשון לוידוי הודעה, לפרש בכמה אופנים. טוב, יש, אני כמובן רק הבאתי את זה לדוגמה, יש פה פלפול גם לשוני וגם פרשני וגם אפילו הלכתי, האם באמת ההנחה הזאת, של הקשר בין הודעה לוידוי הם משותפים. אבל מבלי שהרב בעל פחד יצחק, שהיה תלמידו הגדול של הרב קוק, ציין שהוא ראה את זה בעולה טריה וכו', או שמע את זה בעל פה, איך הוא ניסח את זה בלשון שלו. בבניין המילים של לשון הקודש, אני על כל פנים השתדלתי לקבל תועלת ממה שהגבאי עשה, שהוציא הספרן, שהוציא את כל הספרים על חנוכה למעלה. ויש שם גם פחד יצחק על חנוכה. אלא כמה שאפשר היה לקחת את זה, אז הבאתי את הספר שלי מהבית, אבל על כל פנים יש שם ספרים על חנוכה, שיש בהם הרבה דברים יפים. בבניין המילים של לשון הקודש נזדמנו לפונקת אחד שני מושגים. הבעת החזקה טובה, והוא הביא גם את המושגים בגרמנית ולועזית, והסכמה לדעת הצד השני. לשני המושגים האלה יש בלשון הקודש ביטוי משותף, הודעה. הודעת בעל דין פירושה הסכמה לדבריו של הצד השני. הודעה לעבר פירושה הבעת החזקה טובה על מעשה חסד. הסברת השיתוף הזה היא כי בתכונת נפשו של אדם תמונה היא השאיפה להיות סמוכה על שולחן עצמה מבלי להזדקק לעזרתו של הזולן. ובשעה שאדם מביע את הכרת טובתו לחברו ונותן לו תודה, באותה שעה יש כאן הודעת בעל דין, כי בפעם הזאת לא עלתה בידו, והיה עליו להשתמש בטובתו של חברו, באופן שהשורש הנפשי העמוק של כל הבעת תודה הוא מעשה הודעה. ואחת כמה וכמה שכאן הוא העניין בבין אדם למקום, עיר פרע אדם יבלד, ובטבע הפרע של כל אדם גנוזה היא ההנחה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני מדלג על מה שבסוגריים. ויוין עוד, ובשעה שהוא מקריב את תודתו למקום, הרי זו הודעה קילט למיגר מכלום. והיון עוד רשי, על אמירתה שלאה פעם הודעת השם, הוסיף רשי על זה שנתת יותר מחלקי. כלומר, עניין התודה עבור לידתו של יהודה, כולל בתוכו גם הודעת בעל דין שזה אינו מגיע לבדים. וכאן הגענו למקומו של עניין ההודעה שלו, מצאינו לנו שום קביעות זמן אחרת מלבד מועד החנוכה. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות, וקבעום בהלל בהודעה. כי הלא בקריאת שם ישראל שזכה לו יעקב אחי הניצחון על שרו של עשיו, פירשו חכמים שהודה לו על הברכות. וכבר נדבר לנו בפרק ראשון כמעשה אבות, זהו סימן לבנים בשעת עמידתו, והמשת המידה בניסיון של גזרות השמדיים, כי כל המידה בניסיון של עברת הדת מעוררת הודעה בברכתם של ישראל. ונמצא כי הישועה של חנוכה, שהייתה הישועה הראשונה של כנסת ישראל, על ידי מסירות נפש על עברת הדת, כוללת בתוכה גם את הודעתם של שרי עיסם בסגולותיה של כנסת ישראל. והרי כנסת ישראל מחזירה את ההודעה הזאת לשורשה, והיא קובעת חובת ההודעה מסוימת ומיוחדת לימי חנוכה. וכבו שמונת ימי חנוכה להודות וללשמלות. אמירת הלל משותפת היא לכמה זמנים, אבל באמירת ההודעה עומד ומועד החנוכה לעצמו, ואל יקשו לי מעל הניסים של פורים. ועל הניסים של פורים אין אף מילה תודעה. היא מסתיימת ותלו אותו בפניו על העץ. זה מסירת עובדות. ואילו בעל הניסים של חנוכה מודגש שהחובה היא להודות. כך בגמרא כתוב. שם כתוב, כבוד עם ימי משתה בשמחה. פה ימי משתה בשמחה צריכים איזו אקרובטיקה כדי שזה יהיה ככה. וכאן כתוב מפורש, קבעום להלל ובהלל והודעה. השם יהודים, אשר בו נקרא את האומה כולה, עיקר עניינה שהם מודים תמיד להשם על חסדיו. מכל מקום בשורש השם הזה נמצא עניין הודעת בעל דין, על ידי אשר האם זכתה ליצירת השם הזה, הכירה שנטלה יותר מחלקה, והוא הדין והיא המידה בהודעה דחנוכה. ואף על פי שעיקר עניינה של הודעה זו הוא תודה על הנס של הישועה, מכל מקום בשורשה של הודעה זו, גנוז הוא גם עניין של הודעת בעל דין, על ידי אשר במסירות נפשם של ישראל, כנגד עברת הדת, מבריחים הם את שרו של עשיו, מכריחים הם את שרו של עשיו להודות בתוקף קיומו של שם ישראל. לא יעקב הוא יאמר שם רבי שורחמים מלמד שהודה לו על הברכות, להודות ולהל לשמחה. ותמצית, היסוד האישי הפרסונלי שלאה השקיעה בילד שלה, היא נתנה לו משלה, אבל הטיפוח של הילד היה ציפייה, מודל, מה אני מצפה? הילד הזה כל כולו הוא תולדה של תודה, הוא יהודה יותר. אני מתוודה שקיבלתי יותר ממה שמגיע לי, ובנוסף להתוודות הזאת, לבידוי הזה, יש פה הודעת בעל דין, ויש פה גם הכרת הטוב. העובדה שיש שורש לשוני אחד, לשני מושגים כאלה שבהשקפה הראשונה נראים רחוקים זה מזה, סימן שגם בשורש הפסיכולוגי הם שווים. דהיינו, בהכרה הפנימית של תודה, מונח גם וידוי, מונח גם הודעה. והשם יהודים, וזה הובטח ליהודה, כולם יקראו על שמחה. אדם אומר, יהודי אני, גם אם הוא היה מבני בנימין, איש יהודי היה, ולמרות שהוא היה איש ימיני. דהיינו, היסוד של ההודעה, זה הכרזה, הודעת בעל דין, אנחנו כלום לא. בזמן שהיה דיון, אם כלל ישראל יישאר יסוד של יהודים. הראשונים שביקשו למחוק את זה, היו היוונים. האחרים לא היה להם איזה נפקים בצד היהודי. בבלים, מצרים, אשורים, ערבים, פרסים. היה להם חשבון אחר לגמרי. הפריע להם פה. אבל הם רצו לבטל, הם לא רצו לבטל את המלכות מישראל. זה קשור כמובן לנושא אחר. הם לא רצו לתת את המלכות, הם רצו לשנות אותה. ולכן אנחנו מדברים על מלכות יוון הרשעה, שמלכות בית חשמונאי ניצחה אותה. דהיינו, נשארה מסגרת הממלכתית, אבל עם תכנים פנימיים של הודעה. וזה למעשה כתוב ברש"י במילה אחת. מה תפילה בברכת הודעה? אומר רש"י, דהכולה מילתא דחנוכה, היא קרא להודעה נתקנה. כל היסוד של חנוכה, מה שמתקן זה להודעה. נו, אז למה לצורך הודעה אתה צריך להיות עצמני? זה מה שכתוב בקטע בשפת אמת שאחרי זה. והללו על שנכנסנו תחת ידי מלכות שמיים כמו שמר על לא עבדי השם ולא עבדי יוון. וצריך להיות עיקר השמחה מה שיצאנו לחירות, כדי שנוכל לקבל אחר כך מלכות שמיים. ולכן על ידי נס, לראות את השם יתברך, קירב אותנו אחר כך בחיבה יתרה על זה נותנים אשר ואין מה שמר ואחר כך באו בנך נדיר ביתך שמיד שחזרנו למדרגת בני ישראל כראו ודכתיב עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו ורק בגלות אינו יכול לפתוח הפה להולל ולהודות לפניו עם בחד ושצוטים באנרה באחרה מי שמשובד הוא בכלל לא יכול לדבר כל ההודעה שלו היא כפויה היא לא אמיתית, היא לא עצמית מי שהוא עצמי מי שהוא משוחרר, הווידוי שלו, ההודעה שלו היא משמעותית. מכיוון שעל העצמאות הזאת התנהל הקרב, אז ברגע שהם זכו להיות עצמאים, באה ההודעה שלהם. וגם ההודעה הזאת שהיא הודעה קולקטיבית של העם, היא גם תולדה של יהודה האיש. מה הייתה המגמה של יעקב כשהוא ברך את הבנים? כשהוא אמר אתה יהודוך אחיך עם כל מה שמתלווה לדבר הזה. אז יש באברבנל עזר. בכוונת אלה המאמרים והברכות, מדוע יעקב הפיית כל אחד משבטים? דעתי נוטה שיעקב בעת מותו רצה לבאר מאיזה במנד יצא שבט המלכות והממשלה בזרו. צריכים לדאוג ליורש. יש עכשיו סבא, הסבא זה אחראי לכל מה שמתנהל במשפחה, מי יירש אותו? יעקב בברכות עושה סלקציה. מי לפי התכונות שלו מתאים לדבר הזה? כך אומר בבנה. כי ראה וידע בכוח נבואותיו שהתרבה זרו מאוד, והיה ראוי שימנו עליהם מנהיג או מלך שוטר ומושל, לפי שלא ייפול ביניהם קטטה על מינוי המלך, ראה זקן בשעת מותו, לבאר מאיזה שבט מהם תהיה הנהגה והמלכות, ובו מלכים אם לא. ובעבור זה עשה חיפוש וחקירה בכל אחד בבניו, כפי טבעו ותכונתו מי הראוי למלכות. כי טבע הבנים אשר יגדלו להם, ראו שיהיה נוטה לטבע אבות, ויהיה תמיד אמורה מהם כיוצא בהם. כי טבע המקור, ראוי שיימצא במה שיחצא ממנו. יעקב אמר, אני מכיר את כל אחד מהשבטים. אני רוצה לאפיין אותם. אם אני אבדוק מה בשבטים הפרסונליים האלה, בבניה של רחל, של זלפה, של בילה, של לאה, יש תכונות, התכונות האלה יעברו גם ליורשים. ולכן, מפני הבחינה הזאת זכר בכל אחד מבניו פעם תכונותיהם בעצמם, ופעם העתיד לבוא על זרם ולא לתכלית הברכה ולא לתכלית התוכחה, ועוד חדש, בכלל לא ברכה. ולא להגיד העתידות, ולא לספר מלאתם בארץ, כי אם להודיע, אם הם ראוי למלוכה ושררה. יהודה, אתה יודוך אחריך, עזבולו לחוף ימים משכון, אחרי אשר עשה חקירתו, ליאן המלכות והנהגה ברובן, ושימון ולוי, זכר בנו הרביעי יהודה, הוא פסל את שלושתם, ואמר שבאמת כפי ענייניו ותכונותיו, לא נהה עדנות וראה בבניו לא מלך. הרב יר שלח בעקבותיו של אברבנל, בשעה שיעקב סוקר את בניו כדי למצוא את המושר להנהגה, אחרי שכבר פסל את רובן ואת שמעון ולוי, הנה נחה עינו על יהודה, והוא קורא, אתה איש, אתה נבחר, אתה מאחד בקרבך את הסגולות הדרושות החסרות לרובן מצד אחד, ולשמעון לוי מצד שני המנוגד. מה קורה אחרי זה? הרב יר שביהודה מצא, אברבנל לא התייחס לשאלה הזאת. ביהודה מצא יעקב את אשר ביקש, את מנהיג עם ישראל בנושא תעודתו עד לדור אחרון. אתה עובר אל שער הבנים בקווים קצרים, יצייר את תרומתו המיוחדת של כל אחד מהם לחברה הלאומית העתידה להיווצר, ורק ביוסף ישוב את נקודת חניה. ביהודה מצא את בעלי הנשק, והם בזבולון את אנשי המשק. האישיות של יהודה, שלאה הטביע בו את תכונת ההודעה, ואת הציפיות הגיע לידי ביטוי כשיעקב מאפיין אותו זהו זה. יש לך כוח הודעה. הכוח הזה מצא את ביטויו בתקופה מאוחרת גם באבן החושן. התורה קבעה אבנים, זה, 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 וכל אחד כתב. ועל פי איזה קריטריון בחר? אז יש מרבנו בחיים. יהודה היה מפותח על נופך, יש כמה שיטות בראשונים. והוא מנסה לזהה אותו, טוב, משהו בבורסת יהלומים. והתרגום כולל וכו' וכו'. האבן ירוקה כקרתי וניתנה ליהודה. למה קיבל יהודה את אבן נופך שהיא ירוקה? על שם שהוריקו פניו במעשה תמר ונתגבר על יצרו והודה ולא בוש, והוריקו פניו גם כן על שחשדו אבי וכו' וכו'. אז נעשו פניו זקים ובוקים כנופך הזה שסביבו מבהיק. וסגולת האבן הזאת שכל מי שנוסעם אויביו הופכים לו עורף, לכן נקראת נופר ביהודה, בכלל מעצים תגבור וכו' וכו'. יש ביהודה גם גבורה, וזה הניצחון הצבאי, ויש גם היסוד הזה שפניו הוריקו. נו, לא הייתי אומר שזו סגולה כל כך גדולה, שמי שיש לו פנים ירוקות ובנסיבות, מה הוא הפך להיות חיוור? ככה הוא היה יהודי נייח סמוק בריא, התבייש כל הסיפור הזה עם יהודה, התבייש אחר כך כשאביו נתן לו את המנה. אז לכן אכן האבן שלו ירוקה. ההסבר של הדברים האלה עם מה שכתוב בעמוד האחרון, כך פרשו בטלס, אמרו ביהודה, מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני שהודה על מעשה תמר. כי שם מדברים חזל לאודות מלכות יהודה שנתברכים אלוקי ישראל להיות גביר לאחיו שממנים ספר גואל ישראל משהו בן דוד. על זה אמרו חזל, מפני מה זכה למלכות? מפני שהיה בו גבורת הדעת והמצות הלב לבלתי להירה מרוב החרפה שתהיה לו מהודעתו. ובשעה שהיה אפשר לו שירוסה כל המעשה הודה ולא בוש, זוהי גבורת מלכות. איזה דבר ביותר? פשוט גם להבנתנו. מי שעומד בראש הפירמידה של החברה, של המדינה, הוא לא מתבייש מאף אחד. אז הוא יכול להעלים דברים. אנחנו לא מכירים איך אנשים העלימו כל מיני חסרונות שלהם. מי יאמר לו מה תעשה? החשש הגדול של המלך שאין עליו ביקורת. אין עליו אל השם אלוקיו. ומכיוון שאף אחד לא רואה, אז הוא לא יספר. יהודה, אתה יודוך אחיך. למה אתה מתאים למלכות? כי יש לך את כוח ההודעה. יכולת להעלים, תמר תשתוק, תמר תפול לכבשן האש, ורק תאמר לאיש אשר אין לו. הוא אומר, מה יבלבל את המוח? מה זה? מי זה? לא מכיר שום דבר, לא יודע ונגמר. יהודה הודה. אז אנחנו יודעים מאיפה הגיע כוח ההודעה הזאת. כוח ההודעה הזאת הגיע מכיוון שלאה הכניסה את הדברים האלה, מכיוון שיהודה עבד ושיפץ את מידותיו. יהודה היה ראוי למלכות דווקא מפני שהמלכות היא זאת, שמעצם הגדרתה לא יכולה להיות או לא צריכה להיות עליה ביקורת, אז המלך הוא המבקר את עצמו. למדנו מזה, מהם הסימנים וכוחות המלוכה ומהי גדלות האדם? לא גדלותו היא שיתגאה ושיגן על כבודו. אדרבה, לכתוב בדרך האמת להשפיל את עצמו עם המת דורש את זאת ממנו, זאת הנותנת את המלוכה. הוא מביא דוגמה, מי הוא זה שמכבד את האחרים? בקטע האחרון, יהודה שנמצא בו כוח רב כזה להודות על מסע תמר, להשפיל את כבודו לפני האמת והיושר, והישר, הם גווני המלכות, שבשבילם זכה למלכות שממנו יבוא מלך המשיח. היסוד של המלך זה כוח ההודעה. הרי לנו עוד פעם את היסוד של הוידוי, של ההתוודות, ויחד עם זה, מלוכה, גם אם הוא מגלה את הטעות, גם אם הוא מגלה את השגיאה, הוא מודה על האמת. לכן, כל זה בא אצל יהודה מכוחה של אמו, מכוחה של החינוך שהוא חינך את עצמו, יהודה אתה יודוך אחר, אז זכה יהודה למלכות מיני יובי. הכוח המופלא של ההודעה, שאנחנו יהודים אנחנו, מפני שהוא יכול גם להודות על חלקו, אבל גם להודות על האמת. דהיינו, גם אמר יעקב, זה יהיה המנהיג של כלל ישראל. למה היה יהודה הראשון? הראשון שעסק בחנקת המזבח, מפני שהוא היה מלך. ולמה הוא היה מלך? מפני שהיה בכוח ההודעה. נמצא שמה שאנחנו אומרים שבחנוכת המזבח ומנה, כמו שדיברנו, משתלשלת חנוכת המנורה וחנוכת המקדש בימי בית במאה החשמונאים, זה מפני כוח ההודעה. קבעום בהלל ובהודעה. זה שיש כוח להילחם ולהודות על האמת, זה הדבר שעשה אותו ראשון בחנוכת המזבח. משהו מעין זה יש גם בבני זכר, אני כבר אקרא יותר מהר. וגם כן תתבונן למה תקנו הימים האלה רק להודעה, כי הודעה הוא על תוספת טובה מן הראוי. נלמד מלאה אמנו שאמרה בלידת יהודה פעם הודעת השם, והוא על שנטלה יותר מהמגיע לה, והוא תוספת טובה. הנה אמרה לשון הודעה, וכן הוא בחנוכה, נתקן לשון הודעה על תוספת טובה, וגם שלא הגיע עדיין זמן מלכות יהודה עד שיתה מלכות אדום. עם כל זה, תוספת תודה ניתן לישראל גם מזמן מפלת מלכות יוון, מלוכה לשעתה, על כן נתקן לשון הודעה מורה על תוספת טובה. האפיזודה הזאת של מלכות יוון, שנוצחה על ידי מלכות בית חשמונאי, היא תוספת טובה. אלא יש פה עוד פרט אחד להשלמה. היומר מה הערבון אשר אתה? אמר רבון אני אצנצה ברוח הקודש. חותמך זו מלכות. סימנית חותם על יבך. ופתילך זו סנדרין, שהן מצוינים בפתיל. כמו שאמרת, פתיל תחלת. שהם מצוינים בפתיל, אף על פי שכל ישראל מצוין בזה הסנדרין, מצוינים תפי בשעה שכל ישראל יושבים בדין למטופים, בדין יושבים בציצית. הציצית היא הסמל של המשפט. היא הסמל של המלכות. חותמך ופתילך, הרי בגלל זה זכה יהודה למלכות, שהוא הודה מי הבעל הבית על הפתיל הזה. לפי זה מובן, מה שכתוב בראשונים, בראשונים בגאונים, איתה. אולי נראה את הכל במצודק. נר חנוכה משמאל מזוזם ימין, ובשאילתות רב אי חי גאון הגרסה, ובעל הבית בטלית מצויצת באמצע. בתשובת מערי לאיתה, נסיים לקיים מה שלמר, והחוט המשולש לו במראי נתק, והוא סיים על זה פירוש חוט של ציצית. איך אפשר קודם כל להבין בפשט את שיטת הגאונים הזאת, את הגרסה הזאת? יהודים הדליקו נרות עם שקיעת החמה. גמרא מפורשת מצוותם של שקיעה חמה. ציצית זמנה ביום. יהודי הלך בציצית כל היום. השמש עומדת לשקוע, ויהודי עומד בפתח. ואני מבקש לצלם איך נראה פתח של בית יהודי. אז הסמל של בית יהודי זה המזוזה. פה ברובע, אחרי שהערבים כבשו ובזזו, גילו בעלות על בתים יהודים לפי החור שהיה חקוק בצד ימין, אם כי הגויים האלה הוציאו את המזוזות. מזוזה בימין, נר חנוכה בשמאל. נו, ואני מצלם מה אני רואה, ואני רואה את בעל הבית עומד בפתח. מה החפצה של קדושה שיש ביהודי הזה? יש לו ציצית. המשולש הזה, וזה בעזרת השם יוצא מהארון. המשולש הזה, החוט המשולש, החוט! הציצית אמר אמרי. אלה הם הסמלים של המחנה הראשון. המחנה הראשון שחונך את המשבח. המחנה הראשון של הנשיאים של ימי החנוכה, יהודה הוא ציצית, יששכר. זה החנוכה, אבל זה עוד לדבר בעזרת השם מחר, וזבולון מושכים בשבט סופר, הוא המזוזה. השלישייה המובילה, הפתח היהודי, על פתחנו כל מגדים, דרשו חזל, איפה יש בפתח היהודי משהו חגיגי? איזה מגדים אומר זה? מרחנוכה, מצוותו על הפתח. איך נראה פתח של בית יהודי? כל שלוש הסמלים הללו, יהודה, יששכר וזבולון, דגל מחנה יהודה נוסע, והוא מרים את דגל התורה. איך פירש השפת אמת? איתה מזוזה מימין בנר חנוכה בשמאל ובעל הבית בטלית מצויצת. יהודה זכה לתוגה הממלכתית. הגלימה המלכותית של יהודה היא מכוח פתילך, מכוח ההודעה. יש לרמוז על מלפאת היוונים דהית במדרש בפסוק ויקח שם ויפת הסמלה כבני שם זכו לטלית של מצווה. זה מהלך נוסף. ויפת למלבוש שניהם בגשמיות, ועל זה שהיה מיוחד קצת יופי ויפת וברישתם ניתן מהם ניתן מישראל, אז רומזים את נר חנוכה. אמרו חזל נר חנוכה בשמאל כדי שיהיה מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל וכתיבות, ובעל הבית בטלית מצוית באמצע עין, שיהיה משובב במצוות. והעניין כמו שכתבנו בכמה מקומות, כי התיקון צריך להיות בעולם, מהלך נוסף, שנה ונפש. ומזוזה הוא בחינת מקום, שבוודאי המזוזה נותנת רשימה קדושה בבתי בני ישראליות, הקדושה שורה בדירת איש ישראלי. וחנוכה בזמן שבימים אלה נתגלה הקדושה, הוא בעל הבית בטלית ולבוש איש ישראלי שהוא המובחר שבנפש. יש לפנינו המחנה הראשון שעסק בחנוכת המזבח. וכמו שראינו, חנוכת המזבח היא הבבואה של חנוכת המקדש בתקופת החשמונאים. ובימים ההם בזמן הזה, הראשונים מלכות, ימי הודעה, עצם עניינו של חנוכה, הכוח של להודות. להודות על האמת, להתוודות על האמת, להודות על ייחודו של עם ישראל. מתי הוא הודה לו? מתי הודה לו על הברכות? במאבק. המאבק ההוא הסתיים בניצחון. אבל היה שם קטע אחד של גם. זה היסוד של גיד אנשים. זה היסוד של צולע ירחו. כמו שפתחנו, גם היום, גם מחר בלוויה, יש נקודה אחת של צולע. שלם, שלם בתורתו. כלל ישראל שלם. כדי שעשיו יודע לברכות, אם אנחנו מתחזקים בהודעה על הניסים, אם אנחנו מתחזקים בהודעה על שנתנו יותר ממה שנעשה לנו, אם אנחנו מתחזקים בהודעה על מלכות בית חשמונה יתר על המלכויות, אם אנחנו מתחזקים בהודעה על הניסים והנפלאות, באים שלם. והשלם הזה מרפא את הצדיעה הזאת. ותזרח לו השמש. השמש המופלאה של גאולת העתיד מרפא גם את הכאב. אבל ללכת לקראת הגאולה הזאת צריך עם הרגשה של הודעה, ועם הרגשת הכאב שהקדוש ברוך הוא הפתיע ביום חבוש השם מכת עמו ביום חבוש השם את אותה מכה שזרחה לכם מראי שמי, שמס דקה ומפה בכנפי הפרו.